החיים, חירות והמרדף אחר הסוטול. כתבתו של ניב הדס, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. חברתי קריסטן שאלה אם הייתי רוצה לקחת יחד איתה הרואין. היא מעולם לא ניסתה את החומר לפני כן, אבל מאוד רצתה. גם אני. אז יום שישי אחד ניסינו אותו יחד, וזה לא היה דומה לשום דבר שרואים בסרטים. גם לא השתמשנו במחתים, רוב משתמשי הרואין לא עושים את זה. כל אחד מאיתנו הסניף שורה קצרה ודקיקה. מיד הרגשנו את אופיים הנעים של האופיאטים, מעין מצב חלומי מרחף ונטול לחץ. דיברנו, העלינו זיכרונות, צחקנו, החלפנו רעיונות ותיעדנו בדקדקנות את ההשפעה של הסם עלינו. כשהיא חלפה, סגרנו את הערב והלכנו הביתה. דוקטור קארל הארט מספר על חוויית ההרואין הראשונה שלו בסמים למבוגרים, לרדוף אחרי חירות, בארץ של פחד. קשה להוציא את דוקטור קארל הארט משלוותו. רהיטותו, כישוריו הרטוריים, טיעוניו השקולים וטון דיבורו הרך, הנעים והסבלני של הפרופסור מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, לא משתנים גם כשהמראיין ב-CNN שואל אותו בשידור חי, בחס, עיניו מאיימות לצאת מחוריהן, מה יש לך לומר לכל האימהות שאיבדו את ילדיהן לאופיאטים? כאילו זה הארט עצמו שמחר להם מטאמפטמינים, רשם להם אוקסיקודון או הזריק להם הרואין, הישר לבריד. גם לא כשבתוכנית הרדיו הסופר פופולרית של קהילת ההיפ-הופ, The Breakfast Club, אומרים לו המגישים שהגישה הסובלנית והפרוגרסיבית שלו לכימיקלים מוגזמת, ולוקחת את השאיפה האמריקאית הבסיסית לחירות רחוק מדי, באופן שמאיים על בריאות הציבור. גם לא כשקולגות מתחום מדעי המוח וחקר התמכרויות טוענים שהוא חסר אחריות, מעוות נתונים ואף מסוכן. הארט לא סופר את כל אלה, הוא ממשיך בשלו. למען האמת, אני לא מצפה לתגובות אחרות אחרי כל כך הרבה שנים של שטיפת מוח ממסדית, הוא אומר לי בשיחת טלפון טרנס-אטלנטית מביתו שבניו יורק. עצם העובדה שאני בכלל זוכה להשמיע בכלי התקשורת את דעתי, שהיא מאוד רדיקלית לאמריקאי הממוצע, כבר מלמדת על איזושהי התקדמות. הארט, שספרו יצא בתחילת השנה הנוכחית בהוצאת פינגווין, מייצג היום את העמדה הקיצונית ביותר לשינוי המדיניות, פוליטית, חוקתית, כלכלית, תדמיתית וחברתית, ביחס לסמים באמריקה. לצד הצגת חוויות נרקוטיות אישיות, פירוט מהלב של הבעייתיות במדיניות המלחמה של ארצות הברית בסמים ונתונים מחקריים, הוא מציע פתרון מעורר מחלוקת. לגליזציה מוחלטת של כל הסמים כולם. לא דקרימיניליזציה, כפי שעשו בפורטוגל ובמדינת אורגון, כי עם התרה מוחלטת של כל החוקים והאיסורים הכרוכים בכך. כן, כולל הרואין, קוקאין, מת' ואקסטזי. אותם הוא מודה שהוא צורך תדיר. חשבתם שמייקל פולן וחבריו חובבי הפסיכדלים באוניברסיטאות המכובדות של קליפורניה משנים את השיח סביב חומרים משני תודעה? הארט לא רק שלא חושב שהם פורצי דרך, אלא סוכנים של המבט השמרני הוותיק, שמנציחים אותו ואת הסדר הישן. אני לא מבין את ההפרדה התדמיתית הזו בין סם לסם, הוא מכריז. כשאנשים לוקחים פסילוסיבין, הם מחפשים יציאה מהתודעה שלהם לטובת מטרה כלשהי, עליונה. מבחינה דמוגרפית, המשתמשים של פסילוסיבין הם המעמד הבינוני גבוה. משכילים מאוד והשימוש שלהם בשפה מתוחכם יותר משל משתמש ההרואין הממוצע. מה שתשמע בדרך כלל מאותם אנשים הוא הרבה פעמים טקסט מתוחכם, רגיש, עשיר ופיוטי על מסע וחיפוש אחרי רמה גבוהה של מודעות או נגיעה באלוהות, בקוסמוס או לא יודע מה. אבל מה העניין? משתמש ההרואין הממוצע עושה לרוב בדיוק את זה. גם הוא יוצא מעצמו למסע גדול מהחיים. אולי אין לו את העושר הלשוני לתאר את החוויה כמו אותם אדבוקטים של פסיכדליה, אבל ברמה העקרונית בשני המקרים יש חתירה אחרי עושר בטריטוריות שחורגות מהיום-יום שלנו. אתה מדבר על שכבה אקדמית מבוססת שמקדמת את הפתיחות כלפי פסיכדליה, אבל גם לתרבות ההיפ-הופ יש מניות בנרמול שלה עם אומנים כמו אאוטקאסט וטרוויס סקוט שמספרים על הטריפים שלהם בפתיחות. לראפרים אין מניות בנרמול של שום סם. זה לא שלגליזציה של מריחואנה הגיעה בעקבות שירים של סייפרס היל וסנופ דוג, נכון? זה קרה כי מי שעמד בחזית היו חוואים לבנים מקולורדו שהציגו את היבולים שלהם כמשהו טבעי ואורגני, ופתאום במקום הקונוטציה המקסיקנית מאיימת של מריחואנה, קראו לה קנאביס. מה שקורה עכשיו הוא שאותם חובבי פסיכדליה מכירים היטב את התפיסה האמריקאית כלפי קרק והירואין, אז הם עבדו ממש קשה כדי להפריד בינם והסמים שלהם לבין האנשים האלה והסמים האלה. כי הדימוי שמתכנס כשאתה חושב על משתמש ההירואין הממוצע הוא לא נחשק. אז אתה עושה הכל כדי לבדל את עצמך ממנו, למרות שברמה העקרונית זה בדיוק אותו דבר. צריכת ההירואין שלי היא הנאה לשעות הפנאי בדיוק כמו שאני שותה אלכוהול, כמו חופשה, סקס ואומנות. הירואין הוא אחד הכלים שבעזרתם אני שומר על איזון בין עבודה להנאה, מתוך סמים למבוגרים. סיפור חייו של הארט יכול לפרנס בקלות סדרת דרמה מרגשת על עלייה לגדולה כנגד כל הסיכויים, מהרחובות הזוהמים ועד לפקולטה האליטיסטית. הוא נולד לפני 55 שנה בפרברים של מיאמי, פלורידה. הוריו התגרשו כשהיה צעיר, והוא עבר מסלול אופייני של נער שחור ממעמד נמוך בעיר הגדולה, שהתבגר בתחילת שנות ה-80. פשע, סחר בסמים, כנופיות, מעצרים ויותר מדי מכרים מתים. כדי לברוח מהמעגל הוא התגייס לחיל האוויר, שם השלים את סיום לימודיו התיכוניים, ובהמשך קיבל תואר אקדמי, שנתן אור ירוק, או במקרה של הארט, אור קריסטלי כחול של קריסטל מת מזוקק, מעשה ידי הייזנברג משובר שורות, לקריירה אקדמית מזהירה, שהובילה בהמשך למחקר מקיף, אותו ביצע באוניברסיטת וושינגטון, ולבסוף לאוניברסיטת קולומביה היוקרתית, שם הוא מלמד וחוקר התמכרויות כבר למעלה מעשור. כשניגשתי לתואר הראשון שלי חשבתי, כמו כולם, שסמים הם הבעיה העיקרית של ארצות הברית, של הקהילה שלי ובכלל, ומשחזר. האמנתי לסלוגן פשוט תגידו לא, אלא שככל שחלף הזמן, שמתי לב לפערים בין מה שאני רואה וחווה למה שמספרים לי. למשל, שיעור ההבטלה הכי גבוה בערים נרשם ב-1982, ושיעור מקרי הרצח הכי גבוה נרשם ב-1980, אבל את האחריות לאלה נהוג לגלגל על קרק, שהופיע רק ב-1985. קלטתי שהמספרים לא מסתדרים. במחקר שערכתי התחלתי להבין שאין היגיון בסיפורים שסיפרו לי, הם לא התאימו לדאטה. לדוגמה, אנחנו מביאים למעבדה אנשים ונותנים להם את אותם סמים ארורים לכאורה. אנחנו נותנים אלפי מנות כל שנה ולא רואים את ההשפעה השלילית שעליהם מדווחים בתקשורת. או שאנחנו רואים בסרטים דוקומנטריים או צורכים מהתרבות הפופולרית סביבנו. אפילו המסקנות שאני רואה לעתים שמגיעות מתוך העולם המדעי, הרבה פעמים לא חופפות למסקנות המוכחות שאנחנו אוספים במעבדה. היה הרבה דיסוננס בין מה שתמיד שמעתי לבין מה שראיתי בעיניים. המציאות היא שההשפעות העיקריות על המטופלים שלנו היו חיוביות, והמציאות היא שהרוב המוחלט של האנשים שלוקחים סמים לא מתמכרים להם. זו האמת, בין שאנחנו מדברים על הירואין, קוקאין, מריחואנה או כל סם אחר. אז הייתה את כל חוסר העקביות הזו, והייתי חייב להביט במידע שלפניי ולחשב מחדש את האמונות שלי. הניסוי שהארט מזכיר הוא הראשון שערך לפני כעשור, במסגרת המחקר שלו בקולומביה, בהשתתפות אנשים המוגדרים כמכורים לקרק, וזכה לחשיפה גדולה מחוץ לספרות המקצועית. הארט גייס מכורים כשפרסם הודעה במקומון הניו יורקי ויליג' וויס, והציע להם $950 בתמורה לאישון קרק מקוקאין טהור שיוצר בתנאי מעבדה. רוב המכורים שנענו למודעה היו גברים שחורים משכונות מצוקה, כאלה שהזכירו לו את הגברים שראה בילדותו בסביבה הענייה בגדל במיאמי. בניסוי שנערך בבתי חולים, הדליקה אחות את מקטרת הקרק של המשתתפים, כשבכל יום היא מולאה בחמות שונה מבלי שהם יכלו לאמוד אותה, היות ועיניהם היו קשורות. לאחר מכן, הוצע למשתתפים בכל פעם לעשן שוב בשלב אחר של היום, או לקבל במקום $5. הארט מצא שבכל פעם שכמות הסם במקטרת הייתה גבוהה מאוד, המשתתפים בחרו לעשן שוב, ואילו כשהכמות הייתה נמוכה יותר הם בחרו בכסף. הם לא ענו על שום קריטריון של ג'אנקים כמו שאנחנו מכירים, הוא נזכר. הם לא השתעבדו לקרק, אלא קיבלו החלטות כלכליות מושכלות. מה שאתה אומר כאן וגם כותב בספר הוא שמגפת הקרק היא למעשה מיתוס, אבל זה מיתוס שגם הודהד בתרבות השחורה. אני חושב על שירים כמו Night of the Living Bashheads של Public Enemy, Winner Loses של Ice-T ו-Body Count, או סרט כמו New Jack City. אני אוהב את Public Enemy והם עשו הרבה דברים טובים, אומר הארט. השיר הזה הוא לא אחד מהם. העובדה שהתרבות מהדהדת מיתוס לא הופכת אותו לנכון. קראק הוא השעיר להזזל של ממשל רייגן ושל כל ממשל אמריקאי שבא אחריו. לקח תקציבים מהשכונות וזרק את תושביהן לפח. סמים הם השעיר להזזל האולטימטיבי. במקום לטפל בחברה מתפוררת, אבטלה ומתמודדי הנפש, לספק תמיכה אמיתית לאנשים במצוקה, שזה התפקיד של הממשלה, אפשר פשוט להאשים את הסמים. אז הפוליטיקאים הם המרוויחים העיקריים מהיחס לסמים כשורש כל הרע? כפוליטיקאי, אתה יכול להשתמש במונח קרק קוקאין כמילת קוד שמתארת את המטרה האמיתית שלך. לא הסם, אלא האנשים שצורכים אותו, שהם אלה שאנחנו לא רוצים לראות בחברה שלנו. ג'יימס בולדווין, הסופר ופעיל זכויות האדם, היה הראשון שראה את זה בבהירות, כשתהה למה העונש של החזקת קרק קוקאין חמור פי כמה מהעונש של החזקת קוקאין, שהוא עקרונית אותו חומר בדיוק, רק בריכוזים אחרים. זה מאוד פשוט. חומר אחד מזוהה עם הומלסים מקרנות הרחוב, והשני מצליחנים בוול סטריט. כשאנחנו חושבים על סמים, תמיד כדאי לראות את ההבניה החברתית שלהם ועם מי הם מזוהים. אמפטמינים, למשל, היו מקושרים שנים רבות לקהילה הגאה. חוקי היובש הגיעו בעקבות גזענות כלפי מאגרים גרמנים, שהיו שתייני אלכוהול רציניים. הטינה לקוקאין היא בעקבות גזענות כלפי שחורים. היחס למריחואנה נובע משנאת מקסיקנים, והאיסורים על אופיאטים קשורים לפחד מסינים וילידים אמריקאים. אבל לא רק פוליטיקאים מרוויחים כאן. רשויות החוק מרוויחות מזה כי התקציבים שלהן גדלים, והן מספקות עוד ועוד עבודות לאוכפי חוק לבנים בזכות המלחמה בסמים. למשטרה זה נותן צידוק להתנהגות ברוטלית. מוסדות שיקומיים מרוויחים כי הסוחרים והמשתמשים הולכים או לבתי הכלא, עכשיו גם לחיילי פרטיים, שבעצמם מרוויחים עובדים זולים, או לגמילה, שגם היא עסק כלכלי מניב. תחשוב כמה כסף מרוויחות מזה למשל חברות שבודקות שתן, או כמה אספקטים של הממסד הרפואי המלחמה הזו מפרנסת. וגם חוקרים, אנשים כמוני מרוויחים. אני לא מכחיש, אני כבר 25 שנה מתעסק בסמים בתוך האקדמיה ומקבל תמיכה. וכשכל כך הרבה אנשים מרוויחים, אין לאף אחד אינטרס לשנות גישה. זו הסיבה שכתבת את הספר הזה, כדי לגרום לשינוי גישה ומדיניות? אתה חושב שיקראו אותו בקונגרס? כתבתי את הספר הזה כי אני רוצה שאנשים יתאמצו יותר כשהם חושבים על החירות שלהם ומה זה באמת אומר להיות אמריקאי. אנחנו מדברים על חיים, חירות והרדיפה אחרי האושר, אבל אנחנו באמת יודעים מה זה אומר? אני כותב על הקשר בין חירות וסמים כי זה הנושא שבו אני מומחה. אם הייתי מתמחה בנושא אחר, סביר להניח שהייתי קושר אותו לחירות שלנו. סיבה נוספת שכתבתי אותו היא כי אכפת לי מהעם האמריקני. הממשל שמרוויח מהמלחמה בסמים מפקיר אותו. במקום לספק לו תמיכה ומידע, הוא מטביע אותו בדיסאינפורמציה ודעות קדומות שמנציחות את המצב הקיים. בספר שלי, אני מנסה לספק פתרונות אפשריים לבעיות הקיימות. אם ג'ו ביידן ממנה אותך מחר לשר הסמים, מה הפעולות הראשונות שלך? קודם כל, לפני הכל, אף אחד לא יעצר יותר על החזקת שום סם. מיד אחר כך נקים מתקני בדיקה ומרכזי מידע שבהם אנשים יוכלו לקבל אינפורמציה ולבדוק את החומר שאותו הם צורכים ולא יכניסו לגוף שלהם רעל. זה הרי חלק מהעניין. מרבית מקרי המוות ממנת יתר הם פונקציה של בורות, למשל ערבוב של אופיאטים עם אלכוהול. כל כך הרבה מוות היה נמנע אם רק היו לנו שירותי בדיקת חומרים. אנחנו חייבים להעיף את הטיילנול, פרצטמול, מהנוסחה של אוקסיקודון, וללמד אנשים איך לצרוך אותם. אלה צעדים שחייבים לעשות מיד. מה אנחנו מחמיצים כחברה ביחס שלנו לסמים? אנחנו משלמים מחיר אדיר בגדיעת החירות של מאות מיליוני אנשים. זה מחיר שקשה להעריך מה גובהו. אנחנו גם משלמים מחיר כשאנחנו מנצלים את ההיסטריה מסמים כדי להסיט את תשומת הלב מהבעיות האמיתיות. באופן כללי, המלחמה של ארצות הברית בסמים, שכולה נטילת חירות מקבוצות אתניות מסוימות, היא חתירה נגד הערכים הבסיסיים של העצמה. זה משהו שאני לא יכול בכלל להתחיל לקמת. אני משתמש בסמים ולא מתכוון להתנצל על זה. אין לי שום בעיה בגללם. בכל יום אני נושא בנטל של אחריות הורית, אישית ומקצועית. אני משלם מיסים, מתנדב בקהילה על בסיס קבוע, ותורם לשינוע הכלכלה הגלובלית. ובזכות הסמים, אני אדם שמח וטוב יותר. סמים למבוגרים. מאז יצא סמים למבוגרים, הפרופיל התקשורתי של דוקטור הארט תופס יותר ויותר נפח. לא שלפני כן הוא היה זר לחובבי הלגליזציה וחוגי הקצה של מדעי המוח, הוא הופיע בדוקו של נטפליקס על קרק, התראיין תדירות למגזינים מדעיים והרצה על תחום התמחותו בטד. אולם כעת הוא מגיע יחד עם האג'נדה הנרקוטית הרדיקלית שלו לכמעט כל סלון אמריקאי. ברוב המקרים כצפוי, הצגתו של הארט מלווה באנטגוניזם קולני. בוול סטריט ג'ורנל קרא לו פסיכיאטרית סלי סאטל חסר אחריות שעלול לפתות ולהביא אנשים נורמטיביים להתמכרות. בווקס אימתו אותו בראיון עם מחקרים רבים שסותרים את מסקנותיו, ובניו יורק טיימס פורסם מכתב פתוח של דוקטור מיץ' אס רוזנטל, נשיא מכון רוזנטל לחקר התמכרויות, שבו ביקש להרער על דברים שהשמיע הארט בראיון. אף שאיש אינו חולק על הבעיות שהוא מציג, והמטמורפוזה מחויבת המציאות במדיניות הסמים האמריקאית, אין לו כמעט בעלי ברית כשזה נוגע ללגליזציה הגורפת אליה הוא חותר. במיוחד בכל הנוגע לאופיאטים, שבעשור החולף היו למגפה אמריקאית, הגובה עשרות אלפי קורבנות בשנה, ומאיימת להחריף אפילו יותר. זה פשוט לא נכון, מזדעק הארט, כשאני רק מעז להגות את המילה מגפה. למעשה אני ארחיק ואטען שאנחנו לא סובלים ממשבר אופיאטים, אלא ממשבר של בורות. בכל פעם שאנחנו מדברים על אופיאטים, חייבים להגדיר בדיוק על מה אנחנו מדברים, על מיטות שקשורות בהם או התמכרויות שקשורות בהם. אם אנחנו מדברים על ההתמכרות, אז הרוב המכריע של משתמשי אופיאטים, ובמיוחד אלה שמגיעים כתרופות מרשם, כלל לא מתמכרים אליהם. להירואין, שהוא חומר ברמת התמכרות גבוהה יחסית, יש לכל היותר 30% של מתמכרים מבין מי שמשתמשים בו. וזה לא משבר, משום שלא הרבה אנשים משתמשים בהירואין. כשאנחנו חושבים על מוות ממנות יתר, נוטים לחשוב שיש כ-70,000 איש שמתים מהן מדי שנה, וזה פשוט לא נכון. המספר הגבוה ביותר של מוות ממנות יתר שקשורות לאופיאטים היה כמעט 45,000 איש. המספר הזה נרשם ב-2018, השנה האחרונה שבה נעשתה מדידה. אבל כשאנחנו מתמקדים במספרים ומפלחים את הנתונים, מגלים שרוב אותן מיטות קרו בגלל שימוש בחומר מזוהם, או כתוצאה מערבוב קטלני של חומרים, ולא מהאופיאטים עצמם. חומרים כמו בנזודיאזפין, אלכוהול או אנטי-היסטמינים שהורבבו עם האופיאטים. אז האם אפשר לבודד מכל אלה את האופיאטים ולטעון שהם הסיבה למוות? אני לא יודע. ועדיין, המספרים האלה, איך שלא תסובב אותם, גבוהים מאוד. סכנת התמכרות של 30% זה לא משהו שאפשר לבטל. יש משהו כמו 40,000 אמריקאים שנהרגים מדי שנה בתאונות דרכים, וזה נכון ל-30 השנים האחרונות. אף אחד לא חושב להוציא מכוניות מחוץ לחוק, נכון? במקום, אנחנו משתדלים לסלול כבישים בטוחים יותר, לייצר מכוניות בטוחות יותר, לייצר מודעות ציבורית לאמצעי זהירות שכדאי לקחת בחשבון בכביש. אנחנו מגבילים את המהירות, מחייבים אנשים לחגור חגורות בטיחות וכולי. אנחנו עושים את המיטב כדי שנסיעה תהיה כמה שיותר בטוחה. למה כל זה משתנה כשמגיעים לסמים? מישהו אי פעם שאל את עצמו אם סמים מסוכנים יותר מנהיגה? כי הנתונים מלמדים שלא ממש. אני לא אומר שאנשים לא עלולים להסתבך בצרות בגללם או לקחת סיכונים, אבל אני לא רוצה שהמדינה תגיד לי איזה סיכונים כן או לא לקחת, כל זמן שאני לא מסכן אף אחד אחר. ברגע שדוחקים את הסיכונים לצללים ומנסים להתעלם מהם, הם רק יגברו. מדינות כמו ספרד, אוסטריה ושוויץ מתייחסות אחרת לסמים, ואתה רואה את התוצאה בשיעור המיטות שם ממנות יתר. אבל אלה מדינות שמלכתחילה מספקות לאזרחים שלהן תשתית תמיכה סוציאלית ושירותי רווחה מתקדמים יותר מארצות הברית. זו בדיוק הנקודה שלי. בתוך היחס לסמים מקופלות הרבה מאוד מהעוולות החברתיות באמריקה. אז אין קשר בין סמים והתמכרות. האופן שבו אתה מנסח את השאלה מגלם בתוכו את הבעיה כולה. אין קשר בין סמים להתמכרות, אבל אנחנו תמיד משטחים ביניהם. יש קשר למבנה אישיות, לבריאות הנפש, לחינוך, לתנאים סוציאליים, להזנחה חברתית. אלה דברים שחייבים להילקח בחשבון כשאנחנו מדברים על סמים והתמכרויות. אנחנו מדברים על תעשייה שמגלגלת מולטי מיליארדי דולרים כל שנה. כך שלא ייתכן שמי שמחזיק אותה בחיים הם רק אנשים בשולי החברה. אלה הם נערי הפוסטר של כל הגורמים שנלחמים בסמים, אבל הם בוודאי לא הרוב. הרוב דומים יותר לי או לך. רגע, אל תגרור אותי פנימה. אני לא מציע לחלק הירואין ברחובות לכל דורש. ברגע שסמים יהפכו לחוקיים, נוכל גם כחברה לנטר את אלו שלא יכולים לצרוך אותם מחשש להתמכרות. תהיה הגבלת גיל, בדיקת התאמה, דרישות לרישיון נהיגה ושאר קריטריונים שאנשים יצטרכו לענות עליהם לפני שיקבלו אישור לקנות סמים. הרי להתמכרות יש קשר תמיד לחולי נוסף, כאב שלא מטופל כמו שצריך. סכיזופרניה, חרדה או דיכאון. אנשים כאלה הם בסבירות גבוהה יותר להתמכר. חייבים להחריג את הטיפול בהם ולהתייחס אליהם אחרת. ויש עוד עניין. אחד האזורים שבהם המשבר כביכול ליקה בהם הכי חזק, הוא במדינות חגורת הפלדה. פנסילבניה, אוהיו, מישיגן, אינדיאנה. הרבה מהמתמכרים היו פועלים שעבדו בבתי חרושת ומכרות שהעבודה בהם הופסקה או הועברה למדינה אחרת. אלה משרות שנעלמו לגמרי, והתוצאה היא אנשים שאיבדו את התפקיד שלהם בחברה, שחייהם יובשו ממשמעות וזה מוביל להתמכרות בין שלאלכוהול או לאופיאטים. לבסוף יש את אלה שהם פשוט לא בוגרים מספיק בשביל לשאת באחריות של נטילת סמים. כשהייתי צעיר יותר עשיתי דברים מאוד מטופשים שלבטח ענו על הקריטריון של אלכוהוליזם, אבל ככל שהתפתחתי ורכשתי מיומנויות, זה השתנה. אז אם אנחנו מודאגים מהתמכרות לסמים, צריך לטפל בשורשי ההתמכרות, לא לזכור עוד שוטרים. אולי אלך צעד אחורה. איך אנחנו בכלל מגדירים התמכרות? ה-DSM, התנך הפסיכיאטרי, מגדיר התמכרות כתלות המבוססת על שימוש קומפולסיבי ופתולוגי אשר אינו נובע כתוצאה מהכוונה רפואית, או מפריעה באופן שוטף לסיגים אקדמיים או תעסוקתיים או להשתלבות חברתית. אבל אלה הגדרות התנהגותיות. כשאנחנו באים לבחון התמכרות במונחים קליניים, פיזיים, יש בעיה. כי אנחנו עובדים עם מודלים שאיתם לומדים אך בראשים, והם, אחרי כל מיני מניפולציות, ייקחו קוקאין, אבל לא שמים פסיכדלים. אז לפי זה אנחנו קובעים שקוקאין ממכר יותר מפסילוסיבין. עכשיו, כל המודל הזה מתרסק לחלוטין כשבוחנים את העובדות מקרוב. כי אחברושים לא מוכנים לצרוך גם ניקוטין, אבל לבני אדם זהו כנראה הסם הכי ממכר שיש. משום מה, הפרט הזה לא מוזכר אף פעם. אגב, גם עם אלכוהול זה סיפור דומה. באמת רציתי לשאול אותך לגבי אלכוהול. נתחיל עם זה שאלכוהול הוא סם לכל דבר. הבעיה היא שההגדרה של חומר כסם קשורה לחוקיות שלו. אם תצרוך קוקאין, תהיה חייב לעשות זאת בהיחווה, בעוד שאלכוהול הוא סם מקובל לגמרי חברתית. אבל אם נשווה את הגמילה משני החומרים האלה, או אפילו גמילה מהרואין, שבתרבות תמיד מוצגת כגיהנום, נגלה שהגמילה מאלכוהול יכולה להוביל להתקפים ועוויתות, נזק מוחי ואפילו מוות. לעומת זאת, כשהגוף נגמל מקוקאין, אין לו שום תסמין כזה, ולכן דווקא גמילה עם אלכוהול מחייבת השגחה מקצועית. הנקודה שלי היא שכל הסמים בגדול דומים. אנחנו בוחרים באופן סלקטיבי איך להתייחס למידע הזה שאותו אני מכנה מטעה. המציאות היא שבתנאים מסוימים כל סם יכול להיות ממכר, וכל סם יכול להיות גם לא ממכר. אתה טוען בספר גם שפרצוף מת, עיוות תווי פנים בעקבות שימוש מופרז במטאמפטמין, הוא אגדה אורבנית. זה אומר ששובר שורות לא עשו תחקיר טוב. בן אדם, זו אחת הסדרות האהובות עליי, היא והסמויה. אבל הפרצוף הזה הוא פשוט שיווק מעולה. כשאתה מציג אנשים שמראש הם לא הכי יפים, אחרי לילה קשה זה אף פעם לא נראה טוב. נתקלת בטיעון שירער את האג'נדה שלך? בכנות, אני כל הזמן שומע גרסה כלשהי של סמים הם מזיקים כי ככה אמרנו. סמים עברו סטיגמה שלילית במשך כל כך הרבה זמן, עד שלמדנו לחשוב עליהם כרעים אינהרנטית. כל הנרטיבים האלה דחקו אותנו לנקודה הזאת. לצערי מעולם לא שמעתי טיעון מספיק הגיוני, או שנתקלתי בעובדה שגרמה לי לחשוב שוב על נקודת המוצא המחקרית שלי. אני לא אומר שהטיעון הזה לא קיים, פשוט שאני טרם שמעתי אותו. חיים, חירות והמרדף אחר הסוטול. כתבתו של ניב הדס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.